יום חמישי, פרשת חיי-סורו. שלום וברכה, אנחנו מתחילים את סיפור היומי. דברים נפלאים שהתפרסמו על פי סדרת הספרים אמונה שלמה, ויחד פני הנחמד. מספר בעל המעשה, בשנת תשנ"ט, קרוב ל-20 שנה, עמדתי לנסוע לארץ ישראל להשתתף בחתונת קרוב משפחה שהתקיימה בתסבוב מנחם אוב. מספר הרב החוסיד רב משה מנדל בספרו "שמחים לשומרוי" מנדל. בגלל כל מיני סיבות הוא הרגיש חובה להשתתף בחתונה הזאת למרות הקושי, צעד כל ההכנות, לצאת לדרך. במהלך ההכנות, הוא אומר, חשבתי לנסוע דרך בודפסט, הונגריה, לעלות על קברו אבא שם. באותם ימים בדיוק אמור לחול היורצייט של זקני הגדול, הגאון הצדיק רבי יעקב צבי מנדל, המפורסם בשמו רב קופל הרש. אז לפי התכנון הוא אומר, חשבתי שאני יכול להיות בדיוק ביום היורצייט, ו' באב בבודפסט. אז החלטתי לנסוע דרך בודפסט. איך אני אגיע גם מזכה להתפלל לציון של זקני, לפקוד את קבריהם של קרובי משפחה נוספים, בהונגריה, ברומניה. אז הוא אומר, יצאתי מארצות הברית באי מנחם אוב, הגעתי לבודפסט מאחרת יום שני ווב. זה היום היורצייט, מיד שכרתי רכב, נסעתי לקברו של זקני זצ"ל. עצמה על הקבר חודשה כמה שנים לפני זה, על ידי קרובי משפחה. חצי שנה לפני, הוא אומר, לפני שנסעתי, הגיע לבית של אחד מהקרובים, שביקר שם, מביא תמונות, הוא שם לב, הוא אומר, שהקופסת פח שהונחה שם בשביל להדלוק את נרס, נעלמה על הקבר, מישהו חמד אותה. אז החלטתי באותו שעה שכשאני אסע פעם בלונגר, אני אקנה קופסה חדשה ואני אדביק אותה. אני דבר כמו אחד שיהיה קשה להוריד אותה, וככה עשיתי. קניתי את אותה קופסה, הגעתי לשם, הדבקתי את הפח היטב למצבה, הדלקתי נרות, הכנסתי אותם בתוך הקופסה, הרגשתי סיפוק, תיקנתי את המעוות. וככה עמדתי ליד הציון הקדוש. אמרתי תהילים, את התפילות המקובלות. כשסיימתי והתכוונתי לעזוב את המקום, אז התחלתי לבדוק האם הקופסה של הנרות דבוקה היטב. שכחתי שבאותו רגע שכחתי שיש שם בפנים נרות דולקים. ובלי לחשוב, אחזתי ביד שמאל את הקופסה, ניסיתי לראות אם אפשר לקרוא אותה. הפח היה לוהט מהחום, והיד שלי נחוותה מאוד. הכאב עצום, יד התנפחה, היה סימנים של תלויות, ממש איסורים נוראים. מיד קראתי בקול גדול, זקני הקדוש, יעקב צבי ורב שמעון. הרי אתה יודע שאת הקופסת נרות הבאתי והדבקתי לכבודך. הבאתי אותה למען יוכלו אלו הבאים. לפקוד את הקבר, להדליק נרות לנשמך, ועכשיו אני בדרכים, בארץ זרה, צריך לנסוע לרומניה לכמה ימים, אחרי זה לארץ ישראל. אני מבקש ממך, זקני הקדוש, שתפעל בתפילות, בשמיים, שתהיה לי רפואה, שלפחות אני אוכל לעבור את המסע בלי איסורים. ככה אמרתי ביידיש, בקול. אחרי זה הלכתי לקחת מים, לשפוך אותם על אותו יד שנחוותה והתנפחה. אחרי נסיעה של שעה, נזכרתי ביד שנחוותה, החלטתי לראות מה המצב שלה. אז הוא אומר שהוא הוריד את המטפחת, מעט עצמו לא רק כלום. אמרתי בטח בטעות, זה קרה ביד ימין, אני מרים יד ימין ואני רואה שום סימן, אותו דבר. עדיין הוא אומר, לא הבנתי שהתפילה שלי התקבלה וזכיתי לרפואה, חשבתי בטח תרדת הדרך והמוח העייף, אני לא שם לב. הגעתי בערב למלון בעיר קלויזנבורג, רומניה. נחתי קצת ואז עוד פעם הסתכלתי ביד. שוב הסתכלתי על יד ימין, על יד שמאל, ואני רואה שתי ידיים שוות. אחרי כמה ימים של מסע לקברי צדיקים, קברי משפחה, נסעתי לארץ ישראל. נשארתי שם עד אחרי השבע ברוכס. ביום ראשון אחר כך, זאת אומרת שבועיים אחרי שיצאתי לדרכי, נסעתי הביתה לארצות הברית. כשהגעתי הביתה ביום שני בבוקר, קוף באב, רציתי ליטול את ידיים. ראיתי והנה היד השמאלית נפוחה, יש עליה בועות של הקביעה. בדיוק כמו שהייתה שבועיים קודם לכן, ליד הציון של זקני הגדול בבודפסט. נבהלתי. לא יכולתי להיזכר, שוב נגעתי, לא יכולתי להיזכר שנגעתי עוד פעם ב... מקום חם, כשעורר את הגביעה מחדש. פלא הגדול היה שהנפיחות הייתה בדיוק באותו מקום. ואז הגעתי למסקנה שבאמת לא נגעתי לשום דבר, ונתקפתי בהתרגשות עצומה, הבנתי מה קרה. כשהתפללתי על הציון של זקני הגדול, הרי ביקשתי רפואה כי אני בדרכים, רחוק מהבית. תפילה התקבלה. כל זמן שהייתי בדרכים זה נעלם, אבל כשחזרתי הביתה, אז חזרה הקביעה. כל זמן שהייתי בדרכים נעלמה הקביעה כי לא הייתה, אבל כשחזרתי הביתה, הקביעה חזרה. אם כי ברוך שם לי כאבים, וזאת כי השכלתי ולא ביקשתי, הוא אומר, רפואה שלמה באופן כללי. אני רק רפואה, בגלל שאני בדרך, ועם אלה, תפילה זאת עשתה מחצה ופעלה במקרה הזה את כל המחצה. באותו שעה הוא מסיים ואומר, למדתי מה שקורה איתי דבר חשוב, שחייבים להתפעל בו רואילום על רפואה שלמה, שלמה ממש, שצריך לדעת סליחה כיצד ומה לבקש. אנחנו משיכים דעות דברים נפלאים מגיל הנשגוך הפרוטיס. ספרים פה חמישה מטיילים, שהיו חמישה מטיילים בצפון, גילו שהשקיעה מתקרבת, עוד יצאו לו מנחה, היינו רחוקים ממקום יישוב, לא היה שום סיפוי להגיע להתפלל בית הכנסת. בינינו היה איזה יהודי שהוא בחיים לא הפסיד תפילה בציבור, התפלל להשם שישלח מניין. נכנסנו לשמורה, נתנו יהודי נוסף, באורח פלא, הגיעה מכונית שיצאו ממנה שלושה בחורים, היינו 9. 20 דקות לפני השקיעה חסר אסירי, אסירי קוידש. אותו יהודי עמד וביקש מהרבן שלום שיעזור לו, אומר לו, מימי לא הפסדתי תפילה במניין, נעזור לו שגם עכשיו אני אתפלל במניין. פתאום מגיעה איזה מכונית, יוצא יהודי שהוא לא שומר תורה ומצוות עם הילד שלו. ילד קטן, שאומר לו, אבא בוא נחפש את הכובע. התרגשנו, שעומדים נשאר אנשים מחפשים אסירי, מגלים איזה דבר עקר, הוא יהודי אחד, ואז שואלים אותם, עסקים להצטרף למניין, מנחם, בוודאי, למה לא? נתנו לו כיפה, ענה לקדיש של הברכות, שאלנו אותו איך הגעת לכאן, הוא מספר לנו שכבר 20 דקות שאני מחוץ לאזור. התרחקנו, היינו פה והתרחקנו. הבן שלי פתאום מתחיל לבכות שהוא איבד את הכובע שלו בטיול, חייב לחזור לפה. אמרתי לו, עולה 5 שקל, אני אקנה לך אחר. אבל לא, הוא רוצה דווקא את הכובע הזה. נו, למדתי מול התחנונים שלו, עשיתי אחורה פני, וככה מצאתי אתכם. אמרנו לו, וככה אנחנו מצאנו אותך, אסירי למיני. אנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. בספר סידנר בסלי הובאו הדברים גם בגילון שבס אירו. מובא שם מי באמת מחלק את התיקים בממשלה. שכיהן הרב הקודש רב ישראל אבוחצירא, זכר צדיק לברכה, רב בסלי, רבה של בודניב במרוקו, הוא נסע פעם לכפרים מסביב לעמוד על משמר הדת והמצוות. אז המשכילים ניצלו את ההיעדרות שלו, שכרו מבנה מפואר והתחילו לרשום. התחילו לרשום תלמידים לבית הספר ברוח ההשכלה הכפרנית. כשהוא חזר ממסעו, אז היו לימודים כבר בעיצומם. הוא כינס את הקהל ודרש במפגיע להוציא את הילדים מבית הספר הזה שמעביר אותם על דתם. אבל הללו אותה אנשים לא הכרישו, עבר מבית לבית, פיתה אותם וחלקת לשון ומתת יד, להשאיר אותם בבית ספר. אבא סלי אמר, אבא שלו יוציא ילדים מהבית ספר, רע ומר יהיה גורש של אותו בן. המוחד באמת נסגר בבית ספר, לא היה שום תלמידים, אבל הסוף לא נאמר נואש. המשכילים החליטו לכפות את הרסם דרך משרד החינוך המרוקאי, לחוקק חוק. שיהיו חייבים, היהודים יהיו חייבים לשלוח אותם לחינוך הכללי. אבא בסלי החליט ללחום בחוק. שר המשטרה הכיר אותו אישית, הוא היה בן של הפכה בעיר בודניק. שהרצה של אבא בסלי הייתה כל כך גדולה, עד שהוא ביקשו שיתיר לבן הקטן שלו להתרועע עם בני ביתו של הרב. הוא גדל אותו בן ועלה בסולם התפקידים עד שהוא נהיה לשר המשטרה. אז אבא בסלי נסע אליו לעיר המלוכה הרבת, ביקש להיוועד עם הבן שגדל. שהגיע, אז התברר לו שהוא שואל עם החברים השרים בישיבת ממשלה, הוא ביקש להגיד לו שהוא הגיע, מחכה לו. הפתעת כולם, השר קטע את ההשתתפות שלו בישיבה, יצא אל הרב. שואל אותו, ביראת כבוד, למה הרב בא לבקר אותי? אז הוא אמר לו, עם ישראל והתורה נתונים בידיך, בהתרגשות עצומה, אמר לו, אבא בסלי. לא מבין, אז הוא הסביר לו, עומדים לחוקק חוק שמיועד להרעיל את הלבבות של ילדי ישראל. להליז אותם בלימודי כפירה ואפיקורסות. השר שמע על החוק, אבל אמר שהעניין הזה לא בתחום סמכות שלו, אני שר המשטרה, לא שר החינוך. אז הוא אמר לו, לא, תדע לך שמרי גזר ואילך, אתה לא שר משטרה, אלא שר החינוך. איך זה יכול להיות? הוא שואל. אז הוא אמר לו, כי עכשיו הממשלה החליטה בהיעדריך למנות אותך לשר החינוך. אמר לו השר המופתע, אם כנים דבריך, אני מבטיח לך שהחוק לא יתקבל. עכשיו לישיבת הממשלה יתקבל בתרועות וברכות ובסרו שזה עכשיו נבחר אחד לכהונת שר החינוך. כלומר שהדבר הראשון שהוא עשה בכהונתו החדש היה ביטול הצעת החוק לחייב את עדי ישראל בלימודי כפירה ולאפשר להם להמשיך בחינוך המקורי ברוח מורשת הדורות. מה אנחנו ממשיכים? יום עדי אלולה. היום זה יום עדי אלולה של האגון הקודש הרב מבילגורי זצ"ל. רבי בילגורי, כידוע, אחיו של הבל זרוב ואביו של האדמו"ר מבעל שליטא. בתקופה שהוא התמנה לרבנות, היו צריכים לקבל אישור מיוחד מהשלטונות שיכולו להתמנות לכהונת רב בערי פולין. לפעמים קבלת האישור הייתה כרוכה בקשיים גדולים, כפי שהיה צפוי להיות גם בנוגע למינוי של רבנו, כמו שרבנו היה מגליציה, והשלטונות העדיפו רבנים אזרחי פולין. אז לכן היה מקובל באותה תקופה שהרבנים התמנו בינתיים לרב העיר שלו באופן רשמי, אחרי זה היום מסודרים את האישור. בשבת הראשונה, אחרי ההכתרה, נערו המונים לבילגרי, גם אחיו, הבל זרוב, מהרה, רבן, הגיע לשבות בבילגרי. היו שם גם החותנו, ארוכות של משה רם קוברין, אח שלו, רב שולם, בשם יקום דמו, ועוד ועוד רבים ונכבדים. החסידי בלזה מכל הסביבה נתקבצו בעל לכבודו, באותה שבת הראשונה הוא דרש בבית מרדש המרכזי, והמונים התאספו לכבודו, רב, מפורסם כדרשן נפלא, הוא בקיא בכל הצרות הנגנה והנסתר. והנה, במוצאי שבת קודש, הודיע משה לעיר שרוצה לבקר אצל הבל זרוב, רבן. אנשי העיר נבהלו, כי חששו שהוא בא בטרוניה, שמינו את רבנו לתפקיד לפני שהוא קיבל את האישור. אבל כשהוא הגיע למעונו של הבל זרוב, הוא התנצל על שהוא לא אדם הראש, שרב העיר הוא נצר לבית בל זרוב, הוא התנצל על העיכוב, באישור המיוחד. כדי להסביר את עצמו, הוא סיפר, בימיו של המהר"ן מהר"י, מהר"י מבעלז, חש פעם מוציאים כיפור נגנבו כל כלי הכסף בבית, רצו לעשות הבדלה, לא מצאו כוס. הלכו לחפש בבית ששאר בני המשפחה לא מצאו, היו חייבים לקחת כוס מאחד השכנים. ברש בזמן שכולם היו בית הכנסת, גנבו כלי כסף וחפצים מקרח מחצר הקודש. אז מיד אחרי ההבדלה הודיעו לתחנת המשטרה, ונתנו צו מיידי לכל השוטרים בסביבה שיעצרו את כל הנושאים שימצאו בדרכם. ויעשו חיפוש עד שימצאו את הגנב. באמת מצאו אותו. איש מישראל שנסע עם עגלה עמוסה בכלי כסף. הובא לאחר כבוד על ידי השוטר שתפס אותו חזרה לעיר בלד. שנודע לאנשי העיר שהגנב הוא יהודי, אז קם מיד המולה, התחילו להשתדל את השוטר שישחרר אותו. לא יעניש אותו, יצאו לו שוחד, אבל הוא לא הסכים, הוא אמר שכמובן שהוא ערך כזה מבצע מוצלח, תפס את הגנב, אז יש לו אפשרות להתקדם ולקבל תפקיד בכיר יותר בצמרת השלטון. אז לא שווה להתפתות לסכום הכספי המוצב להפסיד את הקידום שלו. אז החסידים נתנו לו לשתות יין חזק, להשתכר, נרדם, ואז שחררו אותו. שחררו את הגנב לדרכו. אחרי שהשוטר קם משנתו ועבורה מה שקרה, התחיל לצעוק על אבני הבית, צעקות נוראות. רצו לפייס אותו בכסף, אבל הוא לא רצה, פחד שזה שוחד, עבירת שוחד, פייסו אותו. תוך כדי הגיעו הדברים לאוזניו של המהר"י בלז, רבי סוחר כמדומני שזה היה, והוא ביקש להזמין אליו את השוטר, שהוא הגיע, אמר לו, את הכסף שלחו לך בדואר, כך שלא תצטרך לחשוש שיתפסו אותך, ובנוסף, אני מברך אותך בתמורה לשחרור הגנב, שתזכה בקידום המיוחד. בנוסף לזה יזכו הבנים שלך להגיע למשרות בכירות בחייהם. באמת אחרי זמן קצר קידמו אותו והוא התמנה לפקד המשטרה מחול זבז וגם הבנים והנכדים התמנו למשרות בכירות. אחד מהם היה אחראי לתיק החינוך בוורשה, אחר היה מושל בילגורי ועוד, כיוון שכך אז חשים בני המשפחה הכרת הטוב לאדמו"רי בלז ויוצא חלשם שידוע להם שמישהו מצליח לזה טובה אז הם משתדלים בעניין בחפת כלום. גם עכשיו הבטיח המשה לסדר את עניין הישור בהקדם, וכיוון שרבינו לא הכיר על בוריית השפה הפולונית, אז הוא בא לפני שעמד לי בכם ולימד את השאלות והתשובות, איך שעמד בהצלחה במבחן, התקבל אישור רשמי, בבית רבינו כעבור זמן קצר בחול המועד פקקות, תפריש ריחי. ואנחנו ממשיכים עם סגולות וישועות, דברים נפלאים ומחזקים בעקבות האזעקות, הטילים והמתח ששרר בארצנו הקדושה בשבוע שעבר. ויש פה דברים נפלאים ומחזקים בעניין הזה שכתב ערבי נחל בסוף פרשת כי שובי. והנה אנו רואים חסדו בגלות החיל הזה, מהפחדים רבים שמגיעים עובדי גילולי מפחד גזרות רעות, ולא תקום הגזרה ולא תהיה. אז אם חסדו יסבורך שמה שעדי הפחדים ניצולים מגזרות ההם ונחשב להם פחד, כאילו בא להם אותו גזרה. וחס השם עוד יותר על ישראל, כי באותם הפחדים אשר בליבם, מזה ישפטו בדעתם ושכלם שבוודאי יבואו ויהיה גונם רב מאוד. מחנהו. ולכן הודיעם בפסוק בנתן השם לכל לב רגוז, כי בגולה לא יהיה מורך לבם להורת המעוטד לבוא עליהם, כי השם בעצמו נתן להם רב רגז וחרד. כדי שבחרדה היא, אומר, יעשו מעצרות. וכאמור, בעגלה של פסח, נצח שבמלכוס יש רעיון כזה מאשר יסמנחם, שיהודים מתבססים בדמיונות ופחדים, ועל ידי זה הם נשארים חיים וקיימים, כי הפחדים במקום הצרה בפועל. ובזה מפרש את הפסוק, ועבר הולך ואיך מתבססת בדמייך, ואומר הולך בדמי חי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, יש ברוך הוא איך עם ישראל מתבססים בדמיונות ופחדים שונים. הקדוש ברוך הוא מחזק את ישראל ואמר להם בדמי חי, שעדי הדמיונות הם נשארים בחיים. דברים נפלאים שהביא רב דוד נסנאל שוורץ מאשדוד, מחבר ספר יד המשפט. אנחנו ממשיכים דף רעים בהלוכה, אנחנו עוזבים סימן תוף ממזיים. באיזה אופן ניתן לתקל לנסן לדעת השוכנוך למכור לגוי בפסח תערובת של משהו חמץ? ומתי יכול גם בן אשכנז להקל כך? לקח ולא נושאים מעניינים, נוכל ללמוד בדף היום של היום ולשמוע בשלוחה אחד מפי רבנים הגאונים. הוא כדרכנו ללמד גם אנחנו תנאי הדפיים בהלוכה. מדאורייתא חמץ שיתערב בדבר אתר דינו כשאר איסורו. שלא עושים את התערובת אלא בכדי נתינת טעם, דהיינו שאם כמות היתר הוא פי 60 מהאיסור, אז הוא בטל. אבל חז"ל החמירו באיסור חומץ שלא יתבטל בתערובת, דהיינו שאפילו משהו ממנו, שהוא לא נותן טעם בתערובת, אוסר את כולם. הפוסקים הביאו דברי אריזל, שמי שנזהר בפסח מאיסור חומץ אפילו במשהו, מובטח לו שלא יחטא למשך כל השנה, כן זה כבר אמרו חז"ל בזוהר הקדוש, ביחס לאיסור חומץ, שכל המאכלים והמשקים כולם שמורים, מי ששומר מחמץ ושעור, גופו שמור מצערה למטה ונשמתו למעלה. כי גופו נעשה קודש ונשמתו קודש קודשים. הסיבה שחז"ל החמירו אפילו בתערובת של משהו, בגלל שיש באכילה איסור קורס, ומאידך גם רגילים כל השנה לאכול את זה, אז מילא עלולים קשה בזה יותר איסורים אחרים. יש אומרים שהסיבה בגלל שהחמץ אפשר לדובר שיש לו מתירים, כי אחרי פסח אפשר לאכול אותו. לדובר שיש לו מתירים לא בטל בתערובת. אבל יש אומרים שחמץ לא נחשב דובר שיש לו מתירים בגלל שהוא ישוב יעשר בפסח של שנה הבאה. יש אומרים שבחמץ של גוי לא יחמירו חכמים והוא לא עושה את התערובת אלא בכדי נתינה סתם. יש אומרים שדין חמץ של גוי כחמץ של ישרוך. יש אומרים שהתערובת אסורה באכילה, אבל ייתכן שמותרת בהנאה. תערובת שיש בה משהו חמץ שאסורה באכילה בהנאה כדי לילד אז שחונוך ניתן למוכרה בפסח לגוי בהפחתת דמי החמץ, כיוון שבאופן כזה הוא לא נהנה מהחמץ. לדוגמה, אם שווי התערובת הוא 100 שקל, שווי החמץ המעורב 2 שקל. למכור אותו ב-98, ולא צריך להגיד לגוי שהתשלום הוא רק עבור שאר חלקי התערובת ולא עבור חמץ. אולי לדעת הרמ"א, צריך לבאר את כל התערובת ולא למכור אותו לגוי. במקרה שביאור התערובת גור בהפסד כספי גדול, אז רשאי גם אין אשכנז להקל כדעת השולחן ערוך. כך גם באופן שיש צד הלכתי נוסף להקל, כגון בחמץ, שנותן טעם לפגם מתערובת, שגם לדעה שהוא אוסר בתערובת במשהו, הוא ניתן למכור אותו לגוי בהפחתת דמי חמץ. עד כאן בעניין דפרים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול. מותר לטלטל מוקצה בטלטול מן הצד, דהיינו באמצעות חפץ שמותר בטלטול, ובתנאי שהטלטול נעשה צורך דבר מותר. בטלטול מוקצה בגופו, כשיש בזה שינוי מדרך הטלטול, הרגלה של החפץ הזה מותר, גם כשמטרתו של המטלטל היא לצורך המוקצה עצמו. ויש שאוסר. מי שמצוותיו דומות לפת חמץ שהיה להימצא ברשותו, יש אומרים שאם מוצא בביתו פת פסח במקום שהוא לא יודע שיניח בו את המצות, לא צריך לחשוש שזה פת חמץ. אבל לדעת המשנה ברורה, אין להקל בדבר על עניין אכילת הפת אחרי פסח, אבל לא בפסח עצמו. נפליג מהיום אחרון, נזכר בקצרה במה שלמדנו אתמול, מה הדין במקרה שהמזון שלנו תחומין עבד אחרי כניסת השבת. אז יש מניח עירוב תחומין והמזון של עירוב עבד לפני בן השמושת, העירוב לא חל. אבל אם עבד אחרי בן השמושת, זה כן חל, כי שזמן תחולת העירוב בכניסת השבת. מכיוון שעירוב חל, הוא לא פוקע, גם המזון כבר לא קיים. אותו דבר, אם המזון קיים, אלא הוא נפסל לאכילה, או נאסר באכילה. זה דבר אם הוא הוצא מחוץ לתחום, על ידי הרוח, הוא שהתגלגל. מחוץ לתחום הזה, 400. זה שאומרים שגם אם הוצא אמה אחת, העירוב בטל. אם זה קרה לפני בן השמושת. איפה הם תלמוד בבלי? היכן הם קרני האש? מהי הפדחס? ומה דין המפלת שלא ידעתי מפיל הזכר ונקי בו? כך בעלות נושאים העניינים, מיד מסכת נידה, דף כ"ט. ולקראת סיום החפץ ימוחיים, חפץ חיים יומיים. האם מותר אדם מחויב לסתום את האוזניים עם האצבעות כשיש לו ספק שמא ישמע לשנורא? אז בסעיפה מכלל בו בלכות לשנורא, החפץ חיים כותב שאדם שישב בחבורה של אנשים התקפצו לאיזה משהו, בתחילו לדיבורים מסורים, והוא משער שהוא הוכיח אותם, זה לא יעזור. אז הוא אומר שאם הוא יכול ללכת, או לסתום את האוזניים עם האצבעות, מצווה גדולה. והוא אומר שם, כדאי לעיין מה לעשות אם הוא לא יכול לעשות. בכל אופן, מבירו מוסוף ומביאים מה שמסופר לחובת חיים, ששמיעה כבדה עליו לזקנותו, ראש שנה טוב, שאלו אותו למה הוא לא אוכל לרופאים, שיטפלו בו. הוא אמר שאיסור לשנורא זה גם בדיבור וגם בשמיעה. בדיבור יכול להיזהר. אבל בשמיעה, צריך תחבולות לסתום את האוזניים. טוב לו בכבדות השמיעה, אומר לחובת חיים. כי אין לך אדם שיתאמץ להגביה את הכל בשביל להשמיע לשנורא. נו, את צריך להניח את האצבע באוזן או לא. אז דעת רב ניסים, שאפילו אם הדיבור אסור רק כלפי השומע ולא כלפי המספר, למשל הוא מדבר עם מישהו אחר לתועלת, והוא עומד שם ושומע. והוא מוסיף שמסתבר שהחיוב הזה רק כשהוא כבר שומע דבר איסור, שאז הוא צריך לסתום כל הזמן. וכשיש לו ספק, הוא לא מוכיח, אבל שיש מה שמתחילים. דבר שלא, כי אחרת, אין הדבר סוף, שחשוש כל פעם, שם המדברים לשנור. ולסיום, חזקות יומית, רם זה הדור רוצה של הגנחוסית, רב מוישה ברבי יעקב מידנר. זה נובע בספר משנת הרמל שפעם הלכו האנשים אחריו ודיברו ביניהם כמה אבות כתפיו של הרב שהוא היה בעל קוימו. אז הוא הסתובב אליהם והוא אמר, אתם יודעים על ידי מה זה? בגלל שאני שבע רצון בהנהגת השם לא כל תרומת חלילה, כי אני בטוח שהוא מעולם לא עשה לי כל שום עוולה. זה רבותיי, לחיות מתוך תחושה שהריבונו של עולם נגד לנו תמיד ברחמים, מרעיף עלינו טובות לאין סוף. גם אם לא תמיד רואים עין בעין או בעין בשר, איך הדברים לטובותינו. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, שבוע, שבת שלום, שבת מבורכים, חודש כסלב, הרבה הצלחה בכל אשר לפני, באוכניות ובגשמיות, בכל תוכסלת.